אז לא מעט שאלות, וככל הנראה לא נוכל להתייחס לכולם. אז בחרנו את אלה שהכי קל לענות עליהם, כמובן. אם מישהו מכם שאל שאלה, שאלה והשאלה לא תקבל פה התייחסות, ועדיין השאלה בוערת, אנא, מחר, תתפסו את אחד מאיתנו ותבקשו, תשאלו את השאלה. אנחנו כן רוצים לענות, אבל לא על כולם נספיק. אם הביטחון היחיד הוא בהיראיות של הדברים וההשתנות, מה נותן יציבות או תחושת יציבות בחיים? שאלה טובה. שאלה טובה לא כי יש לי תשובה טובה בהכרח, אני לא חושב, אבל זו שאלה שיכולה לעלות ויכולה מאוד להטריד. וזו שאלה, ובאמת כשמסתכלים על הדברים באופן מסוים, אז הדרך שאליו מצביעה הדרמה, קודם כל רק ברמה של ההנחיות, למשל תחשבו על ההנחיות, הכל הראי שום דבר לא משתנה, שום דבר לא נשאר, אז אימאלה, אני אכחד, כולם יכחדו, מה הטעם, אין תקווה, אין... או אני לא קיים, אני זה רק אשליה, אז אף אחד לא קיים, אני סתם משלה את עצמי. זה יכול מאוד להפחיד. אז אני רוצה להתחיל מהסוף, ומאיזשהו סוף, לא בכך הסוף, אבל התשובות נמצאות בהתנסות ובחוויה. ככל שאנחנו צועדים בדרך, והדברים האלו מחלחלים בקצב שהם יכולים לחלחל, והתובנות כאלו ואחרות מאירות ומנחות אותנו ומאפשרות לנו להסתכל אחרת על החיים, לראות יותר את ההיראיות, לראות יותר את היעדר הקביעות, לראות יותר את הריקות של האני, זה שהאני זה רק דרך אחת, אפשרות אחת לראות את הדברים. הדבר המפתיע שבניגוד לפחדים שהועלו קודם, החוויה היא הרבה יותר קלה. יש פחות דאגות, יש פחות מתח, יש פחות קונפליקט, יש פחות חיכוך עם עצמנו ועם העולם, והחוויה היא מה שחשובה. זאת אומרת, אנחנו לא אמורים לפתור איזושהי משוואה תיאורטית על העולם, ואם הכל משתנה, אז מה יציב? זאת שאלה תיאורטית, ובחיים, ככל שאנחנו שמחים יותר בחיים, והחיים פשוטים יותר, ואנחנו אוהבים יותר, והקשרים שלנו יותר טובים עם עצמנו ועם אחרים, אז זאת התשובה. אז במובן אחד, ההתנסות היא זאת שמוכיחה לנו, או מראה לנו שאולי לא צריך יציבות. אולי יציבות זה איזשהו צורך פסיכולוגי מאוד חזק, שאנחנו מרגישים שהעולם לא יציב, אז תנו לי משהו יציב להישען עליו. אם הכל טוב, למה צריך יציבות? אם אנחנו יכולים להיות מחוברים יותר למה שקורה ברגע, לראות פרפר, לראות חיוך של ילד, לראות שמיים כהים ושמיים בהירים, לראות, להרגיש את הלב, להרגיש... אם אנחנו באמת חיים בתוך הרגע, והרגע הזה, והרגע הזה, והרגע הזה, אז מי צריך משהו אחר? ומופיע פחד, אבל באיזשהו מקום, בכל אופן בשבילי, אני יכול להגיד שה... התרגול והדרך מלמדים אותי שאפשר לסמוך על הרגע הנוכחי, שיופיע כפי שהוא יופיע. לפעמים הוא נעים, לפעמים הוא לא נעים. זה אי אפשר, הוא לא תמיד נעים. הנעים והלא נעים זה בא מהחיים. זה לא קשור עד כמה התודעה עירה או לא עירה, אבל עד כמה אנחנו רבים עם הנעים והוא לא נעים, עד כמה אנחנו בחיכוך, עד כמה אנחנו צועקים הצילו כשלא נעים, ועד כמה אנחנו נאחזים בפאניקה כי יש רגע אחד נעים ואנחנו מפחדים שהוא יאבד, זה מה שמשפיע על ה-well-being שלנו. אז אין יציבות, אבל זה בסדר, עד עכשיו. ואם ברגע הבא יהיה משהו אחר, אז בואו נראה איך להתמודד עם זה. אגב, זה יהיה נחמד אם כשאני מקריא שאלה ומישהו או מישהי שרשם את השאלה מעוניין או מעוניינת לדייק אותה, ואם התשובה לא כוונה לאן שהשאלה נשאלה, אז אתם מוזמנים להגיד, אוקיי? זה אפשר, מוזמנים. דרמה ופוליטיקה. לאומיות, גזענות, מציאות שאולי דורשת התייחסות. 30 איש הולכים בשרוול בעקבות גונג, והאדמה בוערת. מה? בשקט? בשקט. אוקיי. בשקט או בשרוול? בשקט. אוקיי, בשקט, בהתחלה חשבתי בשורט, אבל זה כנראה בשקט, אוקיי. אז לכאורה נראה שכשבאים לעשות מדיטציה, באים לעשות משהו אגואיסטי. מתעלם מאחרים, אני עוזב את האדמה הבוערת מתחת לרגליים, את האנשים שכל כך זקוקים לי, את העוני, את הגזענות, את האפליה, את השחיתות, ואני בא ומתעסק רק ב-well-being שלי. ככה זה נראה לכאורה. בפועל, אנחנו בעיניי, ואולי נדבר על זה עוד מחר, בעיניי האקט הזה של לעשות שלום בתוכנו הוא אקט עצום, והוא מתנה גדולה לכל העולם. שלא נשלה את עצמנו שאנחנו נפרדים מכל השאר ושמה שקורה לנו לא משפיע. הוא מאוד משפיע. לטובה ולא לטובה, בצורה מיטיבה ולא מיטיבה. וככל שבן אדם לומד לעשות שלום בתוכו, לומד להיות חרד פחות, כעסן פחות, תוקפני פחות, ויותר חומל, ויותר פתוח, ויותר נדיב, ויותר מקבל. כל כך הרבה אנשים נהנים מזה. הסביבה הקרובה שלו, הסביבה הקרובה של הסביבה הקרובה. יש לזה השפעות עצומות, ושלא נשלה את עצמנו שאנחנו עושים פה משהו בשביל עצמנו, למרות שבאמת בהתחלה, אני זוכר שכשאני באתי לריטריט הראשון, כל מה שעניין אותי זה איך להיות פחות בסטרס. הייתי נורא נורא בסטרס בחיים שלי, ולא ראיתי גם משמעות למה שאני עושה. עשיתי ועשיתי והצלחתי ולא נתן לי סיפוק ולא שמחה, וחיפשתי עזרה, ממש חיפשתי עזרה. וזה היה מוטיבציה מאוד לעזור לעצמי. וככל שאני צועד בדרך ומתרגל, אני רואה כמה הרבה אנשים אחרים יכולים ליהנות מזה. בת הזוג שלי, שאני יותר חומל ויותר מבין ופחות שיפוטי, והילדים שלי והאחים שלי ואבא שלי ואלה שאני מלמד ואלה שאני מטפל או פוגש וכו וכו. אז זה ממש לא אקט אנוכי, וזה ממש לא התעלמות. מחר נספר לכם שיש אין ספור, ממש אין ספור, וזה מדהים כמה שזה מתפתח, כמה המון פעילויות עם גוון של מעורבות חברתית, מעורבות עם אסירים, עם חולים, עם אנשים מיעוטים ועם אנשים שמעבר לקו הירוק, כמה המון פעילות חומלת ומחברת יוצאת מתוך אנשים שנמצאים פה בריטריטים. אז פה אנחנו זורעים זרעים, וכשהזרעים האלה תופסים שורשים, הפירות שלהם מתפזרים בצורה מאוד מעוררת השראה והערכה. מאוד התחברתי לאיחולי טוב הלב. שאלה קצת נודניקית, אבל אשמח להבהרה, עכשיו בטוח אף אחד לא יגיד שזה אני, אבל אשמח להבהרה במשפט חופשיים מקושי. אנחנו לא אמורים לפגוש קושי בחיים, כמו שאנחנו פוגשים כאב בחיים. כמובן שכן, זה שאנחנו מאחלים למישהו שהוא יהיה בריא, זה לא אומר שאנחנו לא פתוחים לעובדה המוחצת שמתי שהוא לא יהיה בריא. זה שאנחנו מאחלים למישהו תהיה מאושר, זה לא אומר שאנחנו מכחישים את האפשרות או את החוויה שכרגע הוא לא מאושר. אז התרגול הזה הוא לא תרגול של לדמיין שהעולם כולו טוב ואף אחד לא חולה, זה לא דמיון מודרך במובן הזה, וזה לא לדמיין מציאות אלטרנטיבית, אלא זה לפתח, כפי שאני מבין את זה, זה לפתח בנו כוונות מיטיבות, כוונות של לב פתוח, לב אוהד, לב ידידותי לעצמנו ולאחרים. ולא להשלות את עצמנו, אבל לפתוח כך שהלב שלנו אכן יחוש את החיבור לאנשים אחרים, ואכן הלב שלנו והתודעה שלנו וההתנהגות שלנו יפעלו ממקום של טוב לב, כי זה משחרר. כי טוב לב היא איכות שפותחת את הלב כנגד הסגירות של הפחד, של הכעס, של השנאה, של השיפוטיות. אז אנחנו עושים דרך העבודה הזאת, אנחנו מתיימנים בלפתוח את הלב. בהתחלה זה נשמע, בטח שמעתם את זה, אלא בטח הסבירה מאוד יפה, בהתחלה זה נשמע מלאכותי, אנחנו אומרים מילים, קצת כמו מנטרה זה נשמע, שיהיה בריא, שתהיו בריאים, שיהיה לכם טוב, שיהיה ככה, אבל לאט לאט הכוונה היא שזה יחלחל מהמילים אל הכוונה, ומהכוונה אל הלב, ובאמת אנחנו נהיה בתדר הזה שבאמת חש טוב לב וכוונה להיטיב. אז זה לא, אין פה כוונה לא להשלות את עצמנו ולא לדמיין שהכל טוב, כשהוא יכול להיות כמובן אחרת. מה בין קול פנימי אותנטי לבין זורק מחשבה? זאת גם שאלה טובה. איך להבדיל ביניהם? אני מקווה שאתם יודעים את ההבדל. הקול הפנימי, האותנטי, אם תרצו, אני מבין את השאלה, ויכול, ואנה לתקן אותי אם אני לא מבין נכון, אני מבין את זה כמה בין אינטואיציה לבין מחשבה. מי ששאל את השאלה, לפי הכתב שאלה, אני אתייחס להבדל בין אינטואיציה למחשבה, כי ככה אני מבין את השאלה. זה בסדר? אוקיי. סליחה? כן, זה מה שאני עושה. אין לי על מה לסמוך, תודה. אז זאת התשובה, אני חושב, תודה. אינטואיציה זה משהו שקט, זה איזו ידיעה פנימית שזה נכון. זה ידיעה שקטה, היא לא צועקת, אין שם הרבה מילים, אין שם הסבר, אין שם רציונל, זה פשוט משהו שמכוון אותך, מדריך אותך, קורא לך. אצלי זה לא מילולי בכלל, רוב הזמן. אלא זה פשוט איזו ידיעה שיודעת שככה מתאים וככה נכון לעשות. מחשבה באה במילים ורבליים, והיא יותר עשירה בככה, בגלל זה ובגלל זה ולא בגלל זה וחס וחלילה. אז במחשבה יש ריבוי של, מילים ואינטואיציה, זה משהו הרבה יותר שקט, ויחד עם זאת הוא מרגיש נכון. ואני זוכר שבאחד הריטריטים הראשונים שאלתי את המורה שלי, את קריסטופר, את אותה שאלה. כאילו, מה לעשות עם אינטואיציות? כי לא דיברו על אינטואיציות, לא שמעתם אותנו פה מדברים. והוא אמר, מדיטציה מלמדת אותנו להיות הרבה יותר קשובים לאינטואיציות שלנו. האם כל אינטואיציה היא אמת? אני לא יודע. אני לא יודע, אבל אני חושב שמאוד כדאי ומועיל להקשיב לאינטואיציות וללמוד מתי האינטואיציה, ואני גם מאמין, וההתנסות שלי היא ללכת על סמך האינטואיציות ולהרשות לעצמנו לטעות, שלא נחשוב שהחיים זה לעשות תמיד רק את הדבר הנכון ואף פעם לא לטעות. ללמוד לטעות זה חלק מתהליך הלמידה, תהליך ההתפתחות, הכל, אין דבר שאנחנו לומדים אותו מבלי לטעות, אז אפשר גם לטעות באינטואיציות וזה בסדר. כיצד מתייחסת הדרמה, אם בכלל, למה שנתפס במערב כהפרעות נפש? חרדה, דיכאון, דו-קוטביות. האם מדיטציה רלוונטית למצבים כאלו? רוצה להתייחס? אז יאללה, בואי. צאי מהארון, בואי. למה לא שמתי את זה בתור שאלה ראשונה?
אמר קודם איזה משהו ששווה להעיר עליו תשומת הלב, שגם הכותרת הפרעת נפש היא רק כותרת. שכדאי לקחת אותה לייטלי, בהקשר של הריקות, שכן היא מתייחסת לאיזשהו סוג של סבל, אבל לפעמים אנחנו נתפסים יותר מדי לכותרת הזאת. למדיטציה בהחלט יש מה לתרום בהקשר של דיכאון וחרדה, דו-קוטביות זה עולם אחר קצת. מדיטציה זה לא רק ריטריטים. ריטריט זה צורה מאוד אינטנסיבית, אני חושבת שתסכימו איתנו, של לתרגל מדיטציה הרבה שעות ביום. ובשביל לתרגל מדיטציה הרבה שעות ביום, או לא בשביל לתרגל מדיטציה הרבה שעות, לתרגל מדיטציה הרבה שעות ביום מועיל לנו בתקופות שאנחנו במצב יציב, יחסית. אנחנו אף פעם לא במצב יציב מאוד כל הזמן, אבל שיש מספיק קרקע בשביל ככה לשבת ולטפח ולעדן את תשומת הלב. זאת אומרת שבתקופות שחרדות מאוד סוערות, או בזמנים שיש ממש אפיזודה דיכאונית, זה לא הזמן לבוא לריטריט, זה כן הזמן תמיד להיעזר במדיטציה ככלי בחיים ובדרמה בכלל. אני חושבת שהמתנה הכי גדולה שהמדיטציה יכולה לתת לכולנו, הראשונה, וזה קשור מאוד גם ככה בהקשר להתמודדות עם חרדה ודיכאון, זה שאנחנו לא חייבים להאמין לכל מחשבה שעוברת בראש. אחד הדברים שהכי מעוררים סבל בתקופות דיכאון וחרדה זה שהמחשבות מתעתעות ומכאיבות מאוד. והמתנה של המיינדפולנס בהקשר הזה, והרבה פעמים זה אפילו לא להגיע לריטריט, אני פוגשת אנשים שעצם ה-10 דקות תרגול ולהנחיח את הצורת הסתכלות הזאת בחיים עושה שינוי רדיקלי, שכשאנחנו בתוך זמן של חרדה כולנו, האפשרות לדעת שהמחשבות עכשיו הן מחשבות חרדה. זה איזשהו שד שאפשר להסתכל לו בעיניים ולקרוא לו בשם, ולא לגמרי להאמין לו. זו התחלה גדולה של תנועה החוצה ממשהו שיכול להיות ממש גיהנום. אז כן, אז לתרגל מדיטציה במינונים נכונים, בתקופות נכונות, זה מועיל. ולטפח מיינדפולנס ולטפח תבונה ולטפח הסתכלות שלא נשאבת ולא מזדהה עם הסבל של החרדה ודיכאון, זה לא חייב להיות על הכרית. כן, הרבה פעמים זה יכול להיות דרך תנועה, דרך כל מיני כלים שונים. לפני שנה או שנתיים העברתי קורס מיינדפולנס לעמותה של לוחמים עם פוסט טראומה, שמתמודדים עם הרבה מאוד סבל. ולחלקם לשבת המדיטציה היה מועיל או אפשרי, רבע שעה, 20 דקות, חצי שעה, ולחלקם פחות. אבל לכל אחד ואחד מהם האפשרות הזאת היא של לעצור במהלך היום, לראות שנשאבתי למצוקה, לצאת ממנה, לקחת כמה נשימות, להתקרקע, היה ממש משנה חיים לכולם. אז האפשרות הזאת היא שלא כזה נקל ראש, באפשרות פשוט לעצור, לזכור שזאת לא האמת כולה, מה לעשות משהו חדש, זה המפתח הראשון בתקופות של דיכאון וחרדה, משנה חיים. אבל אני חושבת שלכולנו זה חשוב לזכור שמדיטציה לא שווה ריטריט. ודרמה ומיינדפולנס לא שווה מדיטציה. לתרגל מודעות אפשר בהמון צורות, ואנחנו בודקים מה הצורה המיטיבה בכל זמן.
ורק להוסיף שמדיטציה זה כמו שאתם קצת תואמים בערבים, זה לא רק לשבת בשקט ולהתבונן בנשימה יום שלם, חלק גדול מחלק רחב, יש מגוון רחב של תרגולים, של טוב לב ותרגולים נוספים שמאוד מועילים בשני המקרים האלה, גם של חרדות, גם של דיכאון, בזה שהם גורמים, מאפשרים לנו להיות הרבה יותר טובי לב כלפי עצמנו. אחד הדברים שקשים בדיכאון זה התוקפנות כלפי עצמי, אני לא יכול לסבול את עצמי ואני לא קשה לי עם עצמי, והתוקפנות הזאת היא מתרקחת, אני אומר את זה לא מתוך ניסיון, אלא מתוך תלמידים וחברים לדרך שסיפרו מההתנסות שלהם כמה שזה מועיל, גם חרדות, שוב, אלא אמרה, כשהמינון הוא גבוה מדי, תרגל מדיטציה נהיה אולי בלתי אפשרי אפילו, אבל זה משתנה, אני יודע, בחרדות זה איזשהו פחדים שנהיים אובססיביים, וכבר לא כך קשורים לאיום הראשוני, אלא פשוט תוקפים שוב ושוב, ומדיטציה עוזרת הרבה, הרבה בהתמודדות עם פחד, יש המון המון דרכים שונות לתרגל ולשמוע דברים שהבודה אמר על איך לתרגל עם, איך להתמודד עם פחד. אני נזכר שבריטריט הארוך האחרון שהעברתי פה עשיתי שיחה על פחד, להתמודד עם פחד. ואחרי ארוחה אמרו לי המטבח, אתה לא יכול לעשות שיחה כזאת בלי להגיד לנו. אנשים גמרו את כל האוכל, לא השאירו דבר. הם הגיעו לשיחה, אבל באותו ריטריט עשינו את השיחות לפני האוכל. אז זה כנראה הפעיל להרבה אנשים הרבה כפתורים. אבל אני בהחלט רואה גם מהתרגול שלי שהמפגש עם פחד משתנה. וגם מתרגול של חברים ושל תלמידים, אז יש שינוי, וגם אנשים חרדתיים. אז אפשר להקדיש לזה שיחה, בעצם יש שיחה באינטרנט ובתובנה, אז אפשר ללמוד הרבה, לא יצא לנו לדבר על זה, אבל יש הרבה מה להגיד ובעיקר מה לתרגל בהקשר של פחד.
כן, אני חושבת שזה
מה עונה איש דרמה על השאלה, מה שלומך? אני מוכרח להגיד שכשקראתי את זה, צחקתי כמוכם, והוא עונה פשוט מה שלומו, שלומי טוב, או אני על הפנים. אבל אז חשבתי שיש פה בטח שאלה אחרת. האם אני צודק? מי שאל את השאלה? נכון, אתה מתכוון לשלומו של מי? את מי שואלים? אם אני לא קיים, אז מה אתה שואל אותי מה שלומי, נכון? משהו כזה. אם אני זה פיקציה, אז זהו, אחרי שצחקתי, אז הבנתי שכנראה לשם הכוונה. יש המון דרכים להתייחס אל הנושא הזה, ודרך אחת להסתכל על זה, זה לראות את המסע, את התמונה השלמה. התמונה השלמה אומרת שאנחנו יכולים בו בזמן להחזיק ולחיות מתוך תחושת אני מלאה ובריאה, ובו בזמן לראות שהיא יחסית, היא לא אבסולוטית, והיא ריקה מאמת מוחלטת. אני אפרט. אני מקווה לא להלעות. האיכויות שכשאנחנו מתחילים לתרגל את הדרך, וכל מי שמתרגל את הדרך, ואלה דיברה היום על שהדרך הזאת יש לה שמונה היבטים, שמונה אספקטים. וככל שמתרגלים את המרכיבים של הדרך, מתפתחות בנו איכויות מיטיבות של תשומת לב, של איסוף התודעה, של נדיבות, של שימוש נכון באנרגיה, של דיבור נכון, ואנחנו נהיים יותר ויותר מיומנים באיכויות המיטיבות האלה, ואנחנו במקביל נוטשים איכויות לא מיטיבות, כמו להתפרץ מהר, כמו להגיב בתוקפנות לאי שקט, כמו להתעסק רק בעצמי ורק מה שקורה לי הרבה. אז התהליך הזה הוא תהליך שנמשך לאורך זמן. האיכויות המיטיבות האלה, ככל שאנחנו מתרגלים אותן, הפלא ופלא מייצרות לנו דימוי עצמי מיטיב. אנחנו מרגישים שאנחנו יותר מסוגלים, אנחנו מרגישים שאנחנו יותר נדיבים, אנחנו מרגישים שאנחנו יותר חומלים, אנחנו מרגישים שאנחנו יותר קשובים. והדימוי המיטיב הזה הוא מיטיב איתנו. אז מתפתחת בנו תחושת אני בריאה באיזשהו מקום. יחד עם זאת, בו בזמן, אבל אולי לוקח קצת יותר זמן, נורא תלוי, אותן איכויות עצמן שמתפתחות בנו, של תשומת לב, של התבוננות, של מיקוד התודעה, של השקטת התודעה, של התבוננות וחקירה בלראות את מאפייני התופעות, מגלה לנו עוד ועוד, שוב ושוב, שכל הזדהות כואבת, שכל פעם שאנחנו מזדהים ונאחזים במשהו, הכאב, ההזדהות הזאת מכאיבה לנו. ואנחנו לומדים מתוך אותם איכויות למתן את נטיית ההיאחזות, למתן את נטיית ההזדהות עם כל דבר, כולל עם אותו אני. וככל שאנחנו מזדהים פחות עם אותו אני, שהוא הפך להיות אני מיטיב, הפלא ופלא, עוד יותר קל לנו, עוד יותר טוב לנו. אז אנחנו, יש פה איזשהו משהו שהוא גם וגם, אנחנו מצד אחד מחזיקים אני, ואנחנו לא, האני הזה הוא, כשאנחנו אוחזים בו בקלות, הוא ממש לא מזיק, הוא אפילו מיטיב. וטוב לדעת, כששואלים אותך מה שלומך, לא להסתכל אחורה ולראות מי חיפשת. זה טוב, כשאומרים, אני צריך חיבוק, אתה יכול לתת לי חיבוק, לא להגיד אין אני, אלא לבוא ולתת חיבוק. זה ממש טוב, זה ממש מיטיב. אבל כשלחשוב שהמחשבה הזאת היא אני, ומה היא אומרת על עצמי, ובגלל שאני מרגיש ככה, זה אומר שאני ככה, ובגלל שהיא אמרה לי את זה, אז היא לא אוהבת אותי. כל להפוך את אותו אני לאיזושהי דמות אמיתית, שכל הדברים קורים בגללה ובשבילה, ורק ולחיות על סמך אותו דימוי של מה אומרים, וכמה טוב ולא טוב חושבים על אותו אני, זה סבל נוראי. אז אנחנו לומדים להרגיש טוב בתוך האני הזה, ומצד שני לקחת אותו בכלילות רבה, ולראות שהוא משהו, שהוא איזשהו צורה, איזשהו רעיון, איזשהו מושג, כשלוקחים אותו בקלות, הוא סבבה, כשלוקחים אותו ברצינות, וממש מאמינים שהוא קיים שם, אוי, איזה כאב. אז שלומי טוב, מה שלומך? אבל לא תמיד טוב, פעמים זה על הפנים.
יש משפט זן,
אתה
לא
תחשב.
משפט זן שלי עושה מאוד סדר בהקשר זה שאומר, בהתחלה הערים הם רק הרים. אחר כך הערים אינם הרים, ואז הערים הם הרים. אז דיבור ישיר על חלומות במסורת שאנחנו מתרגלים, שנקראת התרוודה, אין הרבה בטקסטים. במסורת הטיבטית שנשענת על מסורות שמניות, צבעוניות שהיו שם קודם, יש הרבה עיסוק בעולם החלימה. מעניין. אבל אם אנחנו מסתכלים על חלומות כעוד צורת חשיבה מנטלית שמתנהלת אחרת, לפי חוקיות אחרת, כשאנחנו פחות מודעים. אז כמו שהמיינד עובד פה אחרת ביום, כי התודעה יותר מעודנת, הוא גם עובד פה אחרת בלילה, כי התודעה יותר מעודנת. ואחד הדברים שהרבה מכם שיתפתם, ששמתם לב, זה שהחלומות נזכרים יותר, צבעוניים יותר, ערים יותר, קשים יותר, נעימים יותר, כל זה ככה היו תיאורים שלכם. כי אנחנו רגישים יותר וערים יותר, וגם הערות הזו מחלחלת לשינה, והתודעה שהיא דבר מופלא ומסתורי ממשיכה לעבוד גם בלילה ולאבד. אתם יודעים, בפסיכולוגיה מדברים על מודע ותת מודע, שזה רק מושג להסתכל דרכו על המערכת. וכמו שאני רואה את זה בדרמה, ככל שהתרגול מעמיק, אם פעם ככה היינו ערים לקצה הקרחון, אנחנו מתחילים להיות ערים לעוד ועוד חלקים בתודעה שככה נהיים מודעים. וזה מתבטא גם בשינה וגם בחלימה, ולי, כלומר זה לא הדרמה, אבל לי יש חיבה גדולה לעולם החלומות. אז בהזדמנות אחרת אני יכולה להגיד הרבה על חלומות, אבל אני רק אגיד שאפשר לשמוח וזה שיש חלומות ערים, שהמערכת ככה מעבדת ומעכלת דברים בעוד צורות, לא צריך להתערב בהם. יש להם את החוכמה שלהם, לא צריך להיבהל מהם.
אני במוד פיקי.
נשמח אם תספרו על הסמסרה, גלגול הנשמות והקשר שלו לדרמה. אז קודם כל להסביר את המילה סמסרה. סמסרה, נדמה לי שהשתמשת בזה איזה ערב. מילה סמסרה? כן. אז סמסרה זה, הכוונה היא למעגל האינסופי שבו אנחנו חוזרים ועושים את אותם, חוזרים על אותם דפוסים, אותם נטיות שבסופו של דבר מנציחות אותנו, משאירות אותנו בתוך גלגל הסבל, מעגל הסבל. אז לא צריך להאמין בגלגול נשמות כדי לראות שהסמסרה קורית גם בחיים האלה, שאנחנו שוב ושוב מוצאים את עצמנו באותם לופים, באותם דפוסים שאנחנו רואים שלא מיטיבים אותנו, שלא מקדמים אותנו. אז לכך הכוונה בסמסרה. ולגבי גלגול נשמות, חשוב להגיד, אני אגיד שאני לא יודע על זה שום דבר, ובטח לא מתוך ההתנסות שלי. אם חייתי בעבר, אני לא זוכר את זה. אבל כן להגיד שיש לזה מקום בלימוד של הבודה. ועד כמה המקום הזה חשוב או לא חשוב, עד כמה חשוב להאמין בגלגול נשמות כדי להיות מתרגל טוב, התשובה מבחינתי חד משמעית היא שלא צריך להאמין. יש גם מי שמתעניין, מי שבמיוחד קשה לו עם גלגול נשמות, יכול להתחבר למורה דרמה והוגה בשם סטיבן בצ'לור, הגיע היה פה בארץ לפני כמה שנים, והוא מקדם מאוד את הרעיונות שאפשר להיות בודהיסט טוב מבלי אמונות. ומכיוון שהוא נוטה להטיל בספק את כל האמונות, או הרבה מהאמונות שדתות רבות, כולל הדת הבודהיסטית שהתפתחה, נשענות עליהם, אז הוא מראה בספרים שלו, במחקרים שלו, איך אפשר להיות מתרגל טוב מבלי להאמין בזה. אני רוצה להגיד שהבודה בהחלט דיבר על זה. הבודה בהחלט דיבר על זה שהחיים האלה הם לא הדבר היחידי שקורה. ויש איזושהי המשכיות שהיא לא המשכיות שאנחנו מהסוג הרגיל שלנו, אלא הפעולות שלנו, לפעולות שלנו יש תוצאות גם על מה שיקרה לאחר מכן. זאת אומרת, הזרעים הקרמטיים של הפעולות ממשיכים ותופסים צורה או בחיים של חיי אנוש או בהרבה מאוד צורות חיים אחרות, חיות ו יצורים חסרי גוף וכדומה. והיצורים שנולדים, הם נולדים כבר עם איזשהו מטען קרמטי והם נושאים בתוצאות של הפעולות שנעשו בגלגול הקודם. זה לא אותו אדם, זה יכול להיות אדם שמתגלגל לחיה וחיה שמתגלגלת לאדם. העולם הזה מאוד עשיר באפשרויות. מי שרוצה מאמין בזה, מי שנשען, וזה נורא תלוי באמונה. אני רוצה להגיד שאני אישית לא האמנתי בזה בכלל. כשהגעתי לתרגול, קיבוץ חילוני, מאוד רציונלי, מה שרואים זה מה שיש, ואל תבלבלו אותי במשהו שלא אפשר לראות בו ולהרגיש אותו. ומאוד נפתחתי עם השנים, בעיקר בגלל שראיתי שכל מה שהמורים שלי אמרו לי והצלחתי ליישם אותו, ראיתי שהם צודקים, פשוט מאוד. אז התפתח בי הרבה אמון, ראיתי שכל מה שאני קורא על הבודה ואני מצליח ליישם אותו, ההתנסות שלי מוכיחה לי שהוא צודק. אז הרבה דברים שהבודה אמר, עוד לא הצלחתי ליישם, ואני עוד לא יכול להגיד אם זה נכון או לא נכון, אבל נבנה בי הרבה אמון. וכיום אני חושב שלהאמין בגלגולים ולא להאמין, זה בדיוק אותו דבר. באחד מאמינים שיש, ובשני מאמינים שאין. אין ידיעה. אף אחד, עד שהוא לא היה שם, לא יודע אם יש גלגול או אין גלגול. שניהם זה אמונה. איזה אמונה אתה רוצה להחזיק? בהתאם לנטיות שלך. אני מוצא של להחזיק באמונה שזה לא סוף הסיפור, שהחיים לא נגמרים בפאזה הזאת, מקנה איזה סוג של שקט ומצד אחד, ומצד שני, אצלי זה מקנה תחושה שיש משמעות מאוד גדולה לאיך אני פועל. כי אני מבין שזה לא ייגמר רק במה שאני רואה כרגע. ושוב, אני רואה את זה שכשאני פועל טוב, זה עושה לי טוב. כשאני פועל בנדיבות, הלב נפתח. כשאני פועל בחוסר אגואיסטיות, משהו הרבה יותר קליל נכנס למערכת. אז אני, יש בי את הפתיחות הזאת לחשוב שזה לא סוף הסיפור. ובאיזשהו מקום, אותי זה עם יד על הלב, היה לנו שיחה בקבוצה שלי בדיוק על הנושא הזה של חיים ומוות, ומה עוזר להתמודד במפגש עם המוות, ובאיזשהו מקום אני מודה שזה מרגיע אותי, כשאני חושב על זה שאני אמות, אני סקרן, מה יקרה אחרי זה? אין לי מושג. אז לא, אני לא רוצה למות, ואני לא יכול להגיד שאני לא מפחד למות, אבל אני הרבה פחות מפחד מבעבר, הרבה פחות, ובאיזשהו מקום הידיעה שזה יקרה לי, מרגיע אותי, אני לא כך עסוק בלדאוג בזה. אין ספק שזה יקרה. מתי? מקווה שהכי מאוחר והכי פחות מכאיב, אבל זה לא כל כך נורא כמו שחשבתי, כמו שהרגשתי עד לפני שהתחלתי לתרגל. אז זאת התשובה המאוד סובייקטיבית מנקודת מבט שלי. הבודה, אגב, רק כדי להשלים את הסיפור, כי אם יש מישהו שבאמת יודע על מה הוא דיבר, זה כנראה הבודה, איך הוא הגיע לחוק, איך הוא הבין את חוק הקרמה, הרי מאיפה נודע לו שלכל פעולה יש תוצאה מסוימת, ואיך הוא ידע בדיוק איזה פעולה, איזה תוצאות יש לה. הוא מספר שבליל ההערה שלו, אגב, את כל רוב התורה שלו הוא פיתח בעקבות התהליך ההתעוררות שהיה לו. הוא אומר שבשלב מסוים נגלו לפניו כל הגלגולים הקודמים שלו. מדבר על מאות כאלה. הוא ראה את עצמו בכל מיני מצבים, כאדם, כחיה, והוא התחיל לראות, מכיוון שאין הבינה שלו נפקחה, הוא התחיל לראות איזה פעולות באיזה גלגול השפיעו על איזה תוצאות בגלגול שאחרי. זה מה שקרה לו באשמורת הלילה הראשונה. באשמורת הלילה השנייה, אין הדרמה שלו הופנתה לעבר אין ספור יצורים חיים אחרים. והוא ראה גם אצלם איך זה פועל. זאת אומרת, הוא בדק את זה לא רק על עצמו, והוא ראה את אותה חוקיות, את אותה חוקיות של פעולה מסוימת מביאה לתוצאה מסוימת בחייהם של המון המון יצורים נוספים, ועל סמך זה הוא הבין איך התהליך הזה עובד, איך חוק הקרמה עובד, ועל סמך זה הוא ביסס חלק ניכר מהלימוד שלו. אז תאמינו או לא, זה מה שכתוב.
No. לא, אבל חייבים לשפר את הקודם.
תענה, בלי לראות הפתק נראה לי את
הפתק. אני ממש סקרן או סקרנית. איך אתם יודעים שצריך לטלטל בפעמון?
אין הבינה.
אני לא יודע איך זה אצל אלה, אני מקשיב לאינטואיציה שלי. וכשזה מדי, הכאב ברגל בלתי נסבל, אז אני מצלצל. איך זה אצלך? כן, גם אצלי. אוקיי, נגיד ולמדתי להיות הרואה, השומר, רואה הצון של המחשבות והתחושות שלי, מה עושים בזמן כאב פיזי חזק או סטרס רגשי שמציף ומשתלט על הכל? מה ששמעתם ותרגלנו פה, מרפים מהנשימה, מרפים ממה שהיינו עסוקים בו עד עכשיו, ומפנים את מלוא תשומת הלב בכל החמלה והפתיחות שיש לנו אל הכאב או אל הסטרס, ורואים את זה כפי שזה, הרבה סטרס. הרבה לחץ, הרבה מועקה, הרבה חוסר שקט. מרגישים את התחושות, יש שם התחושות. להיות בקשר עם התחושות. חלק גדול מהסטרס ואי השקט, לא הכל כמובן, זה הרגשה שאני לא יכול להכיל את זה, שאני עוד שנייה מתפוצץ. וזאת הרגשה שבהתנסות שלי אף פעם לא באמת חקרנו. יש לנו תחושה שהגוף שלנו הוא רק כזה גדול, רק ככה גדול, ככה גדול, ויותר מדי שקט יפוצץ אותנו. וזאת תפיסה שלא באמת גילינו וחקרנו, וההתנסות היא שאנחנו יכולים להכיל כל תחושה וכל רגש אם אנחנו באמת פתוחים. וככל שאנחנו פתוחים, אנחנו מגלים שההתנגדות, הפחד להרגיש, הוא חלק גדול מהכאב ומהסטרס ומהסבל. הסבל הוא מידת ההתנגדות, מידת החוסר מוכנות לפגוש. אז אנחנו לומדים להיות פוגשים מאוד רחבי לב ורחבי אפשרויות, ועד כמה שניתן לקבל ולפגוש, ועד כמה שניתן לא להתנגד. וזה לא קל. זה קל להגיד, לוקח לא מעט זמן להמיס את השכבות האלה של הפחד, יש שם בעיקר פחד, ולגלות גם, ובגלל זה תשומת לב ובהירות כל כך עוזרים, ככל שהבהירות יותר גדולה, אנחנו רואים את ההבדל בין החוויה עצמה, שזה אי שקט, סטרס, כאב, לבין ההתנגדות. כשאנחנו כל כך מזוהים ולפותים בתוך זה, והתודעה שלנו לא מספיק בהירה, זה נראה לנו דבר אחד. אנחנו לא יודעים מה התופעה ומה ההתנגדות. זה נראה לנו הכל סלט אחד. זה נראה לנו too much להכיל. ולכן, וזאת אחת הסיבות, למה מדיטציה זה לא fast food כזה, זה לא משהו שאתה קנה קבל. אתה עושה מדיטציה ואתה ישר יודע, לוקח זמן. צריך לכבד את זה שלוקח זמן. לא בהכרח זה קורה בריטריט אחד. יש תובנות והתנסויות שאפשריות לנו רק אחרי כך וכך זמן של תרגול, ואנחנו לא אותו דבר. אז, אבל זה בהחלט הכיוון. הכיוון הוא לגלות שאנחנו יכולים להכיל יותר ויותר ממה שההתנסות מאפשרת לנו. כשיש לנו יותר ויותר תשומת לב, חמלה, מוכנות לפגוש, סקרנות, סבלנות, אנחנו מגלים שאנחנו יכולים לפגוש הרבה יותר ממה שחשבנו, וזו חוויה כשלעצמה מאוד מאוד משחררת לגלות שאנחנו יכולים לפגוש את מלוא הקטסטרופה האנושית, או רוב הקטסטרופה האנושית שהחיים הביאו אלינו עד עכשיו. מה יהיה מחר? אין אף אחד מאיתנו מושג, גם לא לי.
השאלה מזכירה לי סיפור נחמד של אג'ון סומדו, שהוא נזיר מכובד מאוד, מרשים מאוד, גברי מאוד, קרח מאוד, וככה הסיפורים שלו הרבה פעמים זה על המון דטרמיניישן. ישבתי בפוטי, זה הצריף שלו ביער, לתרגל חודש עם החלטה שאני לא שוכב. חודש שלם, תרגול, בלי תנוחת שכיבה. נרדם, נרדם בישיבה, מתעורר, ממשיך לשבת. כאילו המון המון טאפס, טאפס זה הלהט של התרגול. באמת מרשים בסיפורים. ויש לו סיפור אחד שהוא מספר שהוא הסתובב שנים עם כאב בכתף. ככה, והכאב הזה ליווה אותו שנים בתרגול. הוא נעזר בכל הכלים האפשריים. הבין שהכאב ריק, רק תחושות, טיפל בו מפה, טיפל בו משם. הוא מתאר כאילו, ניסיתי הכל, עשיתי הכל, ואחרי שנים, באיזו ישיבת מדיטציה, כאב שהוא מופיע, ובאיזה קול כזה של מין סרנדר, קצת מיאוס או כניעה כזה, הוא פנה אל הכתף, אמר, יואו, ממש כואב לנו, אה? משהו כזה. והכתף כזה הנתה לו, כן. זה ממש כואב, ואיזה קול של חמלה ורוך יצא ממנו שלא היה שם, והוא אומר שזה היה שנים. אמר כזה, פתאום הרגשתי את הכתף, אומרת לי, סוף סוף, סוף סוף אתה איתי. הוא אומר שמשהו באותו רגע השתנה והשתחרר, והכאב בכתף נמוג. אבל זה לקח בהקשר הזה שנים. זה לא אומר שזה תמיד לוקח שנים, אבל הסיפור הזה נורא יפה ככה במסע של עוד ועוד להתקרב ולרקח וההתנגדויות שבאות מפה והסיפורים שאני עם זה אבל, עם זה אבל תלך. ואיך אנחנו מרפים מהתנאים לטובת מפגש שיש בו כן אחד גדול. אז זאת הדרך שלנו.